תנא באבות בלעזר בנזריה אומר, אם אין תורה אין יראה, ואם אין יראה אין חוכמה. אנחנו נמצאים תוך שבוע ימים אחרי חג השבועות, קיבלנו את התורה, ואמרנו כבר שכל שנה אנחנו מקבלים מחדש את התורה, אבל צריך לדעת שראשית חוכמה יראת השם, והכלי שמחזיק את החוכמה ואת התורה שאדם רוצה לזכות אליה הוא היראה, וצריך תחילת הכל יראת השם. שכן ראינו במסכת יומא, גמרא הביאה שם בדף עין ב' את הפסוק, למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה ולב עין. אומר שלמה, למה זה מחיר ביד כסיל? הכסיל מסכן, תורח ורוצה ללמוד ורוצה לקנות חוכמה, לא זוכה לחוכמה. אומר שלמה, ולב עין. מה זה לב? יראת שמיים. כי יראת השם נמצאת בלב, שנאמר, ויראת מאלוהיך אני השם. דרשה הגמרא, בכל מקום שהדבר מסור ללב נזכר בו ויראת מאלוהיך. שכן יראת שמיים היא נמצאת בתוך ליבו של האדם. אומרת שם הגמרא, אוי להם לתלמידי חכמים שעוסקים בתורה ואין בהם יראת שמיים. עכשיו למדנו שיכול אדם ללמוד, יכול אדם לדעת תורה, אבל יראת שמיים אין לו. אז זה אומרת הגמרא, אוי להם, וכל מי שיודע ואין יראת חטא בידו, אין בידו כלום. והגמרא ממשיכה שם ומעריכה בעניין היראת שמיים, שהיא הבסיס הראשון והעיקרי ללימוד התורה, שבלי יראת שמיים לא עשינו מאומה. ידוע הגמרא במסכת שבת מעריכה מאוד על הפסוק הידוע, והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חוכמת ודעת. דרשה הגמרא ששת סדרי משנה, יש כאן שישה מילים, שש תיבות, לכאורה אין קשר ביניהם. והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חוכמת ודעת. אמונת זה סדר זרעים, שכן מי שיש בו אמונה בקדוש ברוך הוא אז הוא זהיר בדיני, מה זה סדר זרעים? דיני מעשרות, עורלה, תבל, שבעית, חלה, כל הדינים האלה שצריך להפריש. לכאורה הוא מחסיר ממנו, אבל הוא מאמין, יודע שהוא ייתן והקדוש ברוך הוא ישלם לו כפליים. עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר. זה ניסיון מאת הבורא, אם הוא ייתן או לא ייתן. וכן ברכות, שאדם כל דיני הברכות שלפני וברכות שאחרי, כל זה יקרא אמונה. עתיך זה זמנים, שזה דיני, כל הדינים הכתובים בסדר מועד. אם זה הלכות שבת, עירובין, שקלים, פסחים, אחר כך ראש שנה, יומה, סוכה, מגילה, תענית וכו', כל דיני העתים והזמנים, זה נכנס בתוך סדר מועד, שזה כנגד בפסוק עתיך. והיה אמונת עתיך, אחר כך כתוב חוסן. חוסן זה נשים. למה? חוסן זה כוח, צריך גבורה לעמוד מול יצרה של העריות. ששם בסדר נשים ובאים כל ההלכות, המסכתות, העוסקות בסדרי הנשים, קידושין, גיטין, כתובות, יבמות, כל העניינים שיש שם קשר עם העניין של נשים. אחר כך ישועות, סדר נזיקין, שכן צריך ישועה להינצל שלא להזיק לאחר. זה אדם צריך להתפלל, כך מתפללים כל בוקר, שתצילני היום, כל יום היום, מעזה פנים, מעזות פנים, מאדם רע וכו'. זה צריך ישועה. סדר נזיקין, בבא קמה, בבא מציעה, בבא תרס, סנהדרין, מכות, שבועות, כל אלה דינים שיש להם סדר נזיקין. אחר כך חוכמה, חוכמה זה סדר קודשים, כל סדר הקורבנות, צריך חוכמה גדולה לדעת לזכור אותם ולדעת ההבדלים שיש בין כל קורבן לקורבן וכל דין בדין. חוכמה ודעת זה סדר טהרות, טהרות זה סדר דעת. שיחה הגמרא ואומרת, מה כתוב בפסוק? יראת השם היא אוצרו. אפילו אחי, אדם היה בקיא בכל שישה סדרים, כמו שכותב הגאון החידה בברכי יוסף, בהלכות תלמוד תורה, כותב הגאון חידה, אדם שזכה ולמד כל השישה סדרים יקרא גאון. שכן בשישה סדרים יש 60 מסכתות, ספור אותם, יש בדיוק 60 מסכתות בגמרא, יותר נכון במשנה יש 60 מסכתות, בגמרא יש 36, אבל במשניות יש לנו 60. 60 גמטרי הגאון, שמי שבקיא בכל ה-60 מסכתות שיש לנו במשנה, אדם כזה יקרא גאון. אז אפילו זכה להיות גאון גדול, אומרת הגמרא, יראת השם היא אוצרו ואילה לה. אם יש לו יראת השם, אז הוא זכה שזה אוצרו. זאת אומרת, הנשמר, התורה שהוא לומד היא שווה ויש בה תועלת. אבל אילה, אם אין בו יראת השם, לא, כאילו לא עשה כלום. שכה הגמרא ואומרת, משל לאדם שאמר לעבדו, לך והורד לי מהעלייה, אלא אם בזמנם היו שמים במחסן, למעלה, קומה גבוהה, שם שם קור חיטים. קור חיטים, כמה זה קור? קור יוצא בסביבות 250 קילו. רבע טון חיטה. והלך והוריד לו. שאל אותו, האם הבאת לי קו חומטון? חומטון ראשי אומר, אדמה מלוחה. היו מערבים עם החיטה, אדמה מלוחה. כמו שיש תנא דבר רבי ישמעאל, אדם שקנה מחברו קור חיטים, יכול המוכר לערב בתוך הקור קו של חומטון. הוא לא יכול להגיד לו כלום, אדרבה, זה משמר את התבועה. כדי שהחיטה לא תרכב, הוא לא עלה עליה עובש או איזה קלקול, שמים לה אדמה מלוחה, כמו מלח או אפר של האדמה שהיא גדלה שם, שהיא מלוחה, וזה משמר אותו. אז עד קו, כמה זה קו? קו יוצא בערך קילו 350 גרם. זה יוצא קו. בוא נגיד קילו 400, קרוב לקילו 400, זה יקרה קו חומטון, מתוך 250 קילו ורבע, קילו ושליש, יוצא, זה יעשה לו שיהיה קו חומטון שישמור אותו. אמר לו, העלית לי קו חומטון? אמר לו, לא. אמר לו, מוטב שלא העלית. יותר טוב שלא היית מביא לי את הדבר הזה. בא גאון רבנו חיים מבלוזין, תלמידו של הגאון מבילנה, בספרו נפש החיים, כותב על דורו לפני 250 שנה. אומר, בעוונותינו הרבים מצוי הרבה מבני התורה שבדורנו, כאילו כתב את זה על היום, שעזבו את התורה. צערנו היום כוללים, הרבה כוללים מסגרים או חצאי ימים או רבע לשליש, רביע, לא שמענו, אבל היום בעוונות הרבים זה קורה. ולמה? כי צריך פרנסה. אז הוא אומר, יש הרבה שהיו לומדים תורה, עזבו את התורה בגלל הפרנסה. ויש כאלה שיש להם פרנסה או יש להם זמן ללמוד תורה, מה יצר הרע אומר להם? ללמוד מוסר, כל היום ללמוד מוסר. ואז הוא לומד רק מוסר, ותורה לא לומד. יראת שמיים יש לו, אבל תורה לא לומד. לא זה טוב ולא זה טוב. אומר, שניהם זה עצת יצר הרע. אדם שלומד תורה בלי מוסר, זה לא טוב. אדם שלומד מוסר ולא לומד תורה, זה גם לא טוב. למה? מה כתוב פה בגמרא? שאמר לו, הווה לי קור חיטים ותשים איתו קו של חומטון. זאת אומרת, צריך תורה, אבל איתו מוסר ויראת השם. כמו שכתב הגאון החידה עליו השלום בספרו שם הגדולים, כותב למשל, בזמנו היה פורסם הספר ראשית חוכמה. ספר ראשית חוכמה, כותב הגאון החידה, לעילה מן כל רכתה. כותב, אין לי ספק, מי שילמד בו בספר הזה תתנוצץ בו רוח הקודש. רוח הקודש אין הכוונה שלדעת עתידות, זה הכוונה רוח הקודש. רוח הקודש שידע לעבוד את השם כמו שצריך. והוא מביא שם על הרשן עליו השלום, הרשן היה תקיף גדול, גדול הדור בדורו, היה רב ראש רבני פולניה. הוא הגיע הראשון לפולניה וייסד שם ישיבות. אמרו לו, הרב, באנו לארץ זרה. אמר, מה שם המדינה פה? אמרו לו, פולין. אמר, פולין, פה אנחנו לנים. וייסד שם הישיבות, עד זמננו אנו, היו ישיבות רבות שם בפולניה, כולם ייסד אותם הרשן עליו השלום. הוא דוד של רבנו הארי, משפחתו. אז הוא עליו השלום עם כל העוצמה שלו שכר לו תלמיד חכם אחד שצריך לתת לו מוסר כל יום. תלמיד חכם הזה היה עוקב אחריו בתפילת שחרית, מתי הוא קם בבוקר, בעת שעה מגן לבית הכנסת, ואיך מתפלל, ואיך מניח את התפילין והציצית, ואיך הוא מתנהג עם בני האדם, עוקב אחריו כל הזמן, שכר אותו, משלם לו שכר, והיה עומד אחר כך במשך היום איזה שעה שהיה הרב היה עומד, ובא הזה לתת לו מוסר, והיה כופף ראשו על העמוד ושתי ידיו חובק אותם על שתי זרועותיו על חזהו, עומד כפוף, והוא קורא לו מוסר כל יום. הוא היה גדול הדור, תעטף את הלית והתלית מהכסה את ראשו, ועומד ושומע מוסר ממנו, אומר אשרה ואשרה חלקו. פעם אחת היה מעשה שהרשל נשאל איזו שאלה חמורה בהלכה, והיה יושב כדרכו לעיין בדין הזה, והתעכב, והיה לו קושייה בדברי רבנותם, קושייה עצומה, והתעכב והגיע לבית הכנסת מאוחר, קרוב לויברך דוד, הגיע לשם ונכנס לבית הכנסת והתפלל, והיה בטוח עכשיו זה הזקן שנותן לו מוסר היה שם נוכח בבית הכנסת, עכשיו ייתן לו להוכיח אותו היום על זה שהוא אחר. והנה נגמר התפילה, נגמרה, ואחר כך הלך הרב לקבל את השיחה המוסרית היומית שלו, סיים אותה, מחכה כל רגע מתי הוא אמר לי למה איחרתי לו את הכנסת, וזה עבר השיעור המוסרי ולא דיבר איתו מאומה בנושא הזה. סיים, בא ללכת, אמר לו אתה מעלת בתפקידך, אני זכור שכרתיך לתת לי מוסר להוכיח אותי על מה שעשיתי דברים לא בסדר, אתה היום לא הוכחת אותם, למה? מה השעה שלמה אני דיברתי איתך כעת מוסר משבר לרבות. אמר לו אני היום איחרתי לבית הכנסת ואתה לא הוכחת אותי על זה. אמר לו איך הוכיח אותך, ואני ראיתי את רבנו תם נכנס יחד איתך מלווה אותך לבית הכנסת, אני חרדתי, ראה את רבנו תם מעולם האמת שנפטר 500 שנה, יותר מ-500 שנה לפניו, ונותם היה לקדור של ראשי, דור של הרמב״ם, כבר למעלה מ-750 שנה מהיום, אז יותר מ-500 שנה, ואני ראיתי אותו נכנס איתך. חשב הרשל, אמר אמת, אני הייתי תרוד לפרש את דברי רבנו תם, בגלל זה איחרתי לבית הכנסת. אז רבנו תם מעולם האמת בא ללוות אותו, את הרשל, ונכנס איתו לבית הכנסת, וראה אותו הזקן הזה, ראה אותו בהקיץ. תראה איזה זכות. אז מכאן אדם ילמד כמה מוסר הוא חשוב. אומר רבנו חיים מבלוז'ין, אבל תדע, ללא ללמוד מוסר זה אסור. ללמוד מוסר ורק מוסר זה גם אסור. אומר שתיהם עצת יצר הרע, אלה שלומדים תורה ולומדים מוסר זה עצת היצר, ואלה שלומדים רק מוסר זה גם עצת היצר. שהרי קודם כל בוא תראה מה אמר לו המשל בגמרא, אנחנו לא שמים לב, גמרא הוא מדברת שיראת השם היא אוצרו, ומשל למלך ומשל לאדון שאמר לעבדו לך והביא לי קו קור חיטים, קור חיטים למענו 250 קילו, שאל אותו האם הבאת איתו קו חומטון. אומר הרב חיים מבלוזין, תראה כמה אמר לו, קו חומטון מול קור של חיטים 250 קילו חיטים, קו של חומטון קילו 400, אבל לא אמר לו נגיד 100 קילו או 200 קילו, לא, אם תשים הרבה חומטון יתקלקל גם החיטה, הכל בפרופורציה. עכשיו תפשיל, אתה מבשל, אתה שם מלח בכמות סבירה, שמת יותר מזה, קלקלת את התפשיל. תבלינים אתה שם, צריך לשים בכמות, כמו שכותב הגאון רבנו יוסף חיים על הפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ולבבך לעשותו. משה רבנו מוכיח את ישראל ואומר להם, כי הדבר מצווה אשר אנוכי מצווך, לא נפלט היא ממך, לא רחוקה היא, לא בשמיים היא, למור מי יעלה לנו השמיים ויקחה לנו, ולא מעבר לים היא, אלא כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אומר, מה זה בפיך ובלבבך? אומר, כבר בזמנו היו הרבה אנשים פילוסופים, אומר, לא צריך ללכת בית הכנסת, הוא צריך להתפלל, לא צריך להניח תפילין, אני לא צריך לשמור שבת, למה? אומר, למה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להתפלל? סלב טהור ברע לי אלוהים, למה ציווה אותנו להניח תפילין? שאני אכניע את המוח ואת הלב לעבודת השם. למה ציווה אותי ציצית? שאני אזכור אותו ואתם אותו זכרתם. אני לא צריך, אני כל הזמן זוכר. העיקר הלב, לא הרבה טיפשים אומרים, העיקר הלב. הלב שלי, אני לא גונב ולא משקר, זה בסדר, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי. וככה הוא פותר את עצמו, מתאר את הסרט, זה כאן טעמים. פותר את עצמו מכל הדברים. אומר, אתה יודע למה זה דומה? מרפיך ומברכה לעשותו, לאותו אדם שהתחתן לקח איזה אישה. עכשיו ידוע המבחן של האישה, הקלה צעירה, מתי זה? אתה עושים שבת ראשונה בבית. אז איך יוצא האוכל, איך הדגים, איך היא עושה את המרק, איך הקציצות, איך הממולאים, ואיך החמין יוצא. חמין זה עוד יותר, זה תלוי ועומד. העניין הוא לך תלויות. עד שנראה מה יהיה התוצאה בשבת בצהריים. אם נשרף, אם היה מים יותר מדי, אם היה כמה יצא, איך יצא. זאת הכינה לו חמין, וחיכתה לראות, אבא לי, וכל האוכל לא הייתה אוכלת. מסתכלת עליו, ימינה, שמאלה, מכל הצדדים, נו. נו, איך היה, איך החמין? חכה עוד מעט, נגיד לך. גמר לאכול, אמר לה, טוב מאוד, רק חסר לו תבלינים. מה תבלינים? אני אוהב שיהיה לזה כמון, יהיה לזה קצת דרסיני, זה קינמון, שימי קצת הל, פלפל אנגלי, פלפל לבן, פלפל צהוב, ירוק, אני יודע, יש כל הסוגים. אמרה, טוב, הלכה זאת, מסכנה תמימה, אמרה, בעלי אוהב תבלינים. אספה כל הכסף שהיה לה, כל המתנות שקיבלה, הלכה באמצע השבוע לחנות של התבלינים, וקלטה, הביאה עגלה מלאה תבלינים. 1,000 שקל, 1,500 שקל, תבלינים, והביאה הביתה. קנתה תרנגולת, הלכה איך ששחטו אותה, אז היו שוחטים בשוק. הלכה תרנגולת הכי גדולה, הכי שמנה, נקטה אותה, מלחה אותה כמו שצריך, וכל למלות אורז, מילאה שמה את כל התבלינים, עשתה שמה מדורים, שער של הדרסיני, שער של הג'ינג'ר, זה מה שמו, נו? עשה מה כל הסוגים, כל אחד עשתה שם טעים, 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 קשרה תרנגולת, הכניסה אותה לתוך התנור, ועכשיו היה כל עדים לא עליכם, שמה כפפות, מסכות על הפנים, מסכת אבך. לקחה אותם, הכניסה אותו לתוך הסיר וסגרה עליו. כל השכונה שם היו מתעדשים, כולם. כולם, הריח, כבר תלו יודע איזה ריח, פעם הריח של זה, פעם הריח של זה, 12 מיני תבלינים שמה שם. וכל הלילה, כל החתולים מהשכונה ברחו. ואי אפשר היה לעמוד מפני הריח. אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה. והנה בבוקר קמה והכינה את הכל, שמה על המגש, והביאה לבעלה. זה לא לכם, כבר שורף לו העיניים, העדים, הכל שורף, העדים שלא שורפים. בא לאכול את זה, לא יכול, לא יכול לגוע, שורף לו האצבעות, שורף לו הציפורניים, שורף לו האור מכאן, מבית ומחוץ לצפנו, לא היה מה לעשות. אמר לו, נו בעלי, איך זה? אמר לה, טוב מאוד, תבלינים, אבל לא ככה, שמים מעט. זה התבלינים באים לפלפל את האורז, פלפל את המילוי, בתבונה עושים, זה טוב. אומר, זה בפיך או בלבבך לעשות, יש הוא עושה רק בפה, בלי הלב. הוא עושה מצוות בלב, בלי בפה, ולא שווה. צריך גם בגם, שיהיה משולב. גם כאן, יראת שמיים, היא תיקרא הקו חומטון. התורה, זה הקור, חיטה. קור חיטה, איתו קו חומטון, זה מסתדר. אבל אתה שם יותר מקו חומטון, לא שווה. ואומר עוד רעיון נפלא מאוד, בן חיים מבלוז'ין. אומר, תראה, מה כתוב? יראת השם היא אוצרו. אנחנו הבנו פשוט, אוצרו זה מחסן. אומר, תקשיב טוב. אבא, שהוא עשיר, ויש לו כמה ילדים, רוצה לדאוג להם. פעם היו דואגים ההורים לילדים, גם אחרי הנישואין. מגיע חורף, אז אי אפשר בחורף כל הזמן ללכת לשוק. לא היה כמו היום, הסופר, אומר לו, חצי חינם, איזה חצי חינם, מקבל, שלם כפול. זה הוא קוראים לו ג'מבו, והוא קוראים לו אני יודע מה, כל אחד איזה שם. והולך לקנות, האבא בעצמו היה הולך לשוק, קונה 10 שקים של חיטים, 10 שקים של קמח, 10 שקים של אורז, סוכר, מלח, כל מה שצריך, מוצרי היסוד, עם כל מיני קוטניות, הכל טרי, משובח, ושולח לילדים. עכשיו הילד, יש לו הבן שלו, יש לו בית, בבית יש מחסן, מקום שלא תמיד נכנסים. אומר, אמא, מחסן קטן, שולח לו בהתאם מספר סקים שהמחסן יכול להכיל. אבל אם יש לו מחסן גדול, יש לו בבית מחסן גדול, שולח לו בהתאם הרבה יותר סקים, הרבה יותר כמויות של אוכל. לפי גודל המחסן, ככה אוכל. אומר אותו דבר אדם שיש לו נגיד חנות שמוכר, אז לכל חנות יש לידה מחסן, אז הוא שומר אצלו מלאי שאם ייתקע באמצע היום או באמצע השבוע עד שהסוכן יגיע אין לו סחורה, אז הוא מוציא מהמחסן מיד, רזרבה יש לו. אז כמה הוא מזמין למחסן תמיד? כמות שהמחסן יכול להכיל. אבל אם המחסן קטן, אז כמות יותר קטנה. אומר גם כאן הגמרא אומרת את זה. הגמרא אומרת, אתה רוצה לזכות לתורה, והיה אמונת עתיך חוסן לשעות חכמה ודעת, אתה רוצה לזכות לשישה סדרי משנה, יראת השם היא אוצרו. המחסן אוצרו זה פירושו מחסן, המקום שבו אתה מכניס את התורה, הלב שלך שבתוכו נכנס את התורה, והוא צריך שיהיה בו יראת השם. לפי כמות יראת השם שיש בלב האדם, כך כמות התורה בהתאם שתשב בתוכו. כי אם אין לו יראת השם מספיקת, אז גם התורה לא תהיה טובה. והרי ידוע שהקדוש ברוך הוא נותן לנו חוכמה, שכך אומר הפסוק, יהב חוכמתה לחכימין ומנדעה ליד עי בינה, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. אנחנו מתפללים כל יום תחילת הבקשות שלנו בעמידה, תחונן לאדם דעת ולמד לאנוש בינה. מבקשים ממנו, הדבר הראשון זה חוכמה, זה הבקשה הראשונה. שלמה המלך בן 12 שנה היה שמלך על ישראל, בן 12 שנה, והוא המלך היחיד בישראל ששלום היה בימיו וכל העולם כולו נכנע לפניו. שנגלה אליו הקדוש ברוך הוא ושאל אותו, שאל מה אתן לך? תראה לך איזה הזדמנות פז, אם בן אדם זוכה שאי פעם בשמיים מוכנים למלות בקשתו. אז כל אחד היה מבקש איזה בקשה אחרת, אני לא יודע מה. אבל שלמה המלך, זה החוכמה שלו. לא ביקש שום דבר, ביקש רק חוכמה. אמר, אני רוצה שיהיה לי לב שאבין את התורה ואחכים בה כמה שיותר. ואז הקדוש ברוך הוא משיב לו, אני אתן לך את החוכמה, אבל יען, לא שאלת דבר אחר, לא ביקשת עושר ולא ביקשת בנים ולא ביקשת שררה ולא כבוד ולא גדולה ולא ממלכה, שתהיה מלך גדול ומלך שתזכר בספרי ההיסטוריה וכו' וכו' וכו'. אני אתן לך הכל, אבל בראש ובראשונה אתן לך חוכמה. הוא מבטיח לו הקדוש ברוך הוא שלפניך לא יהיה חכם כמוך ואחריך לא יהיה כמוך. אז זה זכה שלמה המלך. אז החוכמה היא דבר גדול מאוד, אבל מה, איך יושבת החוכמה? בתוך לב שיש בו יראת השם. אם יש שם יראת השם, אז החוכמה תבוא ותתקיים. כמו שאמר המתנה באבות, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכל שאין יראת חטאו קודמת לחוכמתו, אין חוכמתו התקיימת. אז יוצא שהאוצר הזה, אומר בן חיים ולוזין, והוא המחסן, לפי הגודל של האוצר ולפי הכמות שהאוצר מכיל, כך אתה שם בו את הסחורה. גם הקדוש ברוך הוא, לפי גודל עירת שמיים שיש בלבך ושאתה ירא מפניו, כך ייתן לך הקדוש ברוך הוא חוכמה. ולכן יוסף הצדיק במצרים, אתה עכשיו עוסק בשיעור בהיסטוריה. יוסף הצדיק במצרים, לא היה צריך לא קו חומטון ולא שום דבר, אלא הגמרא אומרת שכל מי ששמע במצרים עצר ושמר חיטים, נרכבו לו אחרי שלושה ימים תכף ומיד. ויוסף הצדיק הוא היחיד שכל מה שהוא שם באוצרות שלא נרכב. זה ברכה מאת השם יתברך היה. אז ירושלמי מסרת פאה כתוב, כל המצוות שבתורה אינם שוות דבר אחד מן התורה. זאת אומרת, תביא את כל התרי"ג מצוות, תעמיד אותם מול לימוד תורה, כמו לימוד תורה אין. והלימוד תורה בלי יראת שמיים לא שווה מאומה. לכן זה הדבר הראשון שצריך. עוד דבר, מאיפה בא יראה? חכמי המוסר לימדו אותנו, ידוע שבירושלמי מסכת שבת כתוב שכשאדם לומד תורה מזכיר איזה מאמר של אחד מהתנאים או האמוראים, צריך להיות ירא וחרד, כאילו בעל השמועה נמצא לפניו. שאדם צריך להיות תמיד, ידוע, היה מעשה נורא פעם בירושלים לפני 150 שנה. בא אז באותה תקופה הגאון רבנו יוסף חיים בא לבקר פה בארץ, בן איש חי. הוא היה צעיר לימים, בן 30 ומשהו, בא לבקר בארץ ישראל, והיה חברו, שמעשה רבו חברו, אחר כך נעשה תלמידו, הוא היה תלמידו בהתחלה, אחר כך נעשה חברו, רבי אליהו מני. ואיתם היה פה בירושלים, היה הרב ניסים עיני, הוא ערך את הסידור הראשון של חוקת עולם עם שילוב הוויה עדנות. זה היה חברו של הרב יוסף חיים, והיה מקובל גדול. ואז ישבו יחד ללמוד תורה כאן בירושלים. כמה חודשים, הבן איש חי שהה פה מתחילת ספירת העומר עד חודש אלול. אחר כך חזר לו לבגדד. אז ביקר כאן, והנה, אחרי שהיה פה, חזר לעירו, עוזר לעירו. יש מעשה. יש מעשה שמובא שם, רבי אליהו מני כתב הרבה ספרים, ביניהם הרבה חיבורים בקבלה. בתוך החיבורים שלו הוא מקשה לפעמים על הגאון נכדו של הרשש, הוא הרב רפאל אברהם שרעבי, היה נקרא הראש. הראש רפאל אברהם שרעבי. הוא דברי שלום, חיבר דברי שלום. הוא מפרש את דברי זקנו, סבא שלו, זה הרשש. הוא היה דור לפני רבי אליהו מני. אז הוא כותב בספרו, כל פעם שיש לו איזה קושייה על דברי שלום, כותב, קיבלתי בהסכמה שלא לדבר בעניין הדברי שלום. לא, הוא כותב. מה היה מעשה? שבא גאון הבן איש חי לכאן, ישבו ללמוד, פתחו דברי שלום, היה איזה קושייה בדברי רבנו הארי. הסתכלו מה כותב הדברי שלום, ורבי אליהו מני הוא היה חריף מאוד. אז הוא דיבר קצת בחריפות, ודחה את דברי הדברי שלום. אמר, לא הבנתי את דבריו, לא יודע, דיבר קצת ככה בתקיפות. ולפתע התעלם. היה שם הגאון רבנו יוסף חיים, מרוב חסידותו, היה מאוד חסיד וזהיר, פרש הצידה, עמד בצד. וניסים מני שתק. הוא רבי אליהו מני, דיבר, ואחרי שהפסיק לדבר, אחרי שגמר לדבר, התקיף את הדברי שלום, פתאום גמגם, ולא יכל להוציא הגה מפיו. בקרוב לשעתיים ניתן ממנו הדיבור. אחרי שעתיים חזר כוחו אליו לאט לאט, קצת קצת, ואמר, אני מבקש מחילה שדיברתי נגד הדברי שלום. טוב, חיכו יום יומיים לראות מה קרה. אחרי יומיים סיפר את המעשה. אמר, כשאנחנו למדנו את דבריו והתקפתי אותו, נגלה אליי בהקיץ הסבא שלו. בא מולי וזיים עליי. אמר לי, אתה חושב שהנכד שלי כתב סתם את החידושים שלו? האם אתה יודע כמה יגע וכמה טרח וכמה עיין בספרים וכמה העמיק והזיע עד שכתב מה שכתב, ואתה בא ומתקיף אותו מיד? מרוב הפחד ניקח ממנו כוח הדיבור. ומאותו יום, תראה, תמיד כותב בספריו, יש לו הרבה ספרים, מעיל אליהו, מזכיר שלום, ועוד, יש לו ספר הראשון, שיח יצחק, הוא היה גאון גדול, ולאומני זה אחד מעמודי העולם. היה, מעשה איתו היה, הוא תלמיד של הזבחי צדק, הוא נשא את אחותו של הזבחי צדק, רבי עובדיה סומך. היה בבגדד, עד היום יש שם בית הכנסת, לא יודע אם היום נשאר בית הכנסת, אבל בית הכנסת על קברו של רב יצחק גאון. הלא ידוע שתקופת הגאונים, כולם חיו בבבל. רב סעדיה גאון, רב עמרם גאון, רב שר שלום גאון, רב היי גאון, כל תקופת הגאונים, הרי רבנן סבוראה, היה תקופת הגאונים, בדיוק לפני 1,000 שנה מהיום. והם היו בבבל. אחרי זה הסתיימה תקופת הגאונים, אחרון הגאונים זה היה רב היי גאון, אז היגרו כולם למצרים, למרוקו, אז בא רבנו חננאל, זה היה האחרון, ואחריו הריף, הוא בא מאלג'יר, אחר כך היה תקופת הרמב״ם. אבל תקופת הגאונים זה היה בדיוק 1,000 שנה. אז ביניהם היה רב יצחק גאון, הקבר שלו במרכז העיר בגדד, של אז, אני מדבר על אז, לא יודע איך זה המצב היום. ושם היה בנוי בית הכנסת, שבחצר היה מערה ששם הקבר של רב יצחק גאון, שם יושבים זקנים קוראים זוהר. כל מי שהיה לו איזה חולה או איזה מישהו מרגיש לא טוב או עם איזה בעיה, הולך לשם לחצר, נכנס למערה, מתפלל ונודב איזה מאכלים או שקים של אורז, שקים של קמח ובורגול וכל מיני דברים, תועלת הזקנים ששם יושבים, והיו איזה אנשים מתנדבים שמבשלים להם אוכל כמו בית תמחוי כזה, חינם אין כסף, היו מקבלים את האוכל ושם היו. עכשיו הוא הרב אליהו מניס, הילד קטן, היה לומד אצל הרב שלו, והנה בא חכם אחד אשכנזי מאשכנז, הגיע לשם ובידו סל מלא קונטרסים, כתב יד, מחברות, וניגש אצל המורה שלו והראה לו את זה. המורה שלו היה תמיד חכם גדול, עובד הסומך, בעל הזכי צדק, ועיין בקונטרסים האלה, ואחר כך רשם לו הסכמה ונתן לו אותם. הוא שאל את רבו, מה זה האיש הזה, מה בא ממרחקים, לבוש שונה? אמר לו, זה תמיד חכם. כן, אבל מה הוא הביא לך? אמר לו, חיבר ספר. חיבר ספר? אמר לו, כן. בימינו אפשר לחבר ספרים? בוודאי. מי שלומד תורה ויודע להבין בפירושיה ומחדש חידושי תורה, וזוכה ללמוד וזוכה לחדש, יעלה אותם על הכתב, למען יישארו לדורי דורות ולא יובדו. אמרנו, ואפשר, גם אנחנו יכולים היום לחבר, מה בוודאי. כל מי שילמד תורה כמו שצריך ויזכה להגיע לאיזה מדרגה, אז הוא בא ורצה שאני אעבור על הספר, נתתי לו מכתב הסכמה כדי שאנשים שמכירים אותי יקנו ממנו את הספר. אז הוא כל כך התרגש, בערב שיצאו מהתלמוד תורה רץ לקבר רב יצחק גאון ובכה שם. ואמר, תראה רב יצחק גאון, אני ילד, אני לומד תורה, אני רוצה להיות גדול בתורה, אני נודר, כמו אמר לו, אני נודר שאם אני אזכה לכתוב ספרים, הספר הראשון שאני אכתוב, אכתוב אותו על שמך. וכך היה. בגיל 17 כתב ספר של הלכות עם מוסר, וקרא לו שיח יצחק. שיח יצחק, שייך יצחק. הרי שייך בערבית כותבים בחט, רק החט כמו חסה, חסה אומרים, החט כמו חף. אז קרא לזה, ועד היום הספר הזה ישנו היום. הוא כתב אותו ביותו בן 17 שנה על ידי המעשה הזה. הוא כתב למעלה מ-50 חיבורים. חלקם נתפסו, ברובם בכתב יד נשארו. זה היה רבי אליהו מני עליו השלום. אז כאן ראינו שחלק מהיראת שמיים, שכשאדם לומד תורה של מישהו, להיזהר בה. ולא עוד אלא, למדנו במסכת אבות, שאפילו אדם אחד יושב ולומד תורה, הקדוש ברוך הוא נמצא לידו. יש לנו ראייה שבשמיים לומדים מה שלומדים פה. גמרא מסכת גיטין בדף וב, הגמרא שם אומרת על מעשה פילגש בגבעה, שהמחלוקת מפורסמת רבי אביתר ורבי יונתן, מה קרה שהפילגש שרחה על בעלה. היא הייתה כמובן שמה פילגש, אבל הייתה אישה מיוחדת דווקא לאיש הזה, חס ושלום, לא הייתה הולכת ממקום למקום, חלילה וחס. רק לקח אותה וייחד אותה אליו, כמו שהיו נוהגים אז. והמעשה הידוע ששבט בנימין חטאו באותה פילגש, ובגלל זה היה מלחמה בין ישראל, נהרגו קרוב ל-80,000 מישראל באותה מלחמה נוראה שהייתה בין שבט בנימין לשאר עם ישראל. אז שם הרבי אביתר אומר זבוב מצא, רבי יונתן אומר נימה מצא. זאת אומרת, באוכל הוא מצא זבוב, רבי יונתן אומר הוא מצא שערה. מה ההבדל? נימה זה שערה. רש"י אומר, הגמרא שם אומרת בעצמה, שזבוב היא לא אשמה, הזבוב בא ונפל, אבל נימה, שערה, איך נופלת שערה? זה ממנה נפל, היא לא השגיחה. אז הוא כעס עליה, היא ברחה והלכה לבית אביה, ואחר כך הוא הלך להביא אותה, ובחזור קרה כל המעשה הטרגי הזה שהיא מתה, בגלל זה היה מלחמה בין ישראל לשבט בנימין וכל הדבר הנורא הזה. שם מובן בגמרא שרבי אביתר היה לו ויכוח בבית המדרש עם רבי יונתן, האם האיש הזה בגבעת בנימין הוא מצא זבוב או מצא שערה. פוגש את אליהו הנביא ואומר לו, תגיד לי אתה מאיפה באת? אמר לו, אני בא מישיבה של מעלה. מה עושים שם? אומר, הקדוש ברוך הוא לומד תורה. באיזה סוגיה הקדוש ברוך הוא עסוק? הוא אומר, בסוגיה הזאת. מה אומר הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, אביתר בני אומר, זבוב מצא. יונתן בני אומר, נימה מצא. מה זה? איך יכול להיות? מה, הקדוש ברוך הוא אומר, זה אמר ככה, זה אמר, הקדוש ברוך הוא לא היה שם, הוא נמצא מלא כל הארץ כבודו. מי כספקה כלפי שמיה? שואלת הגמרא, מה, יש ספק אצל הקדוש ברוך הוא? מה אומרת לו, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, שניהם צודקים. רק זבוב מצא ולא הקפיד, נימה מצא והקפיד, זה היה פעמיים. אז היו הנשים מסכנות, היו זהירות מאוד, ואוי ואבוי אם הייתה איזה תקלה מתחת ידה. אז בעלה ראה בפעם הראשונה זבוב, לא הקפיד, אמר לי לא אשמה, נו, קרה, נפל זבוב באוכל, הביאה לי צלחת עם זבוב. בפעם השנייה, ביום השני, הביאה צלחת ויש שם גם שערה, אמר לה, לכי מפה. הזבוב מצא ולא הקפיד. אבל מה הקדוש ברוך הוא למד? מה לומדים פה? וכאן לומדים, גם בגמרא יש כמה מעשיות כאלה, רבה בר נחמני ועוד, שבאותה סוגיה שהיו עסוקים פה בבית המדרש, הקדוש ברוך הוא עוסק בישיבה של מעלה. והיה אומר יונתן בני, כך הוא אומר, זה אומר, כך הוא אומר. מכאן אדם צריך לדעת שכשלומד תורה צריך להרהר תשובה. זו הרבה חיים מבלוז'ין כותב שהיה מנהגם לפני שלומדים, מתחילים את השיעור בתחילת היום, קורא וידוי על כל החטאים שעשה, כדי שלא יהיה בגדר, ולרשע אמר אלוהים מלאכה לספר חוקיי ותישא בריתיה לפיך. רבותינו אומרים שהרבה פעמים אתה רואה אדם רשע בא ולומד תורה, איך זה מסתדר? וואי, היום בעוונותינו הרבים יש בעולם השם הצילנו חילול השם נורא והיום. למה אנחנו צועקים על ספרי הזוהר האלה שיש בכל מיני מקומות שמחבקים אותם בכל מיני מכונים שונים? היום לצערנו יש אנשים ששחקני קולנוע ושחקני דיוטה תחתונה באים ועוסקים בתורת הקבלה, לומדים זוהר, לומדים זה, ויש כאלה טיפשים אצלנו שמתפעלים ואומר, תראה איזה יופי, הגויים כבר לומדים תורה. משהו מטופש, הרי הוא מתמא את התורה שלנו. כתוב, הגמרא אומרת, למה אתה רואה לפעמים רשע בא ללמוד תורה? אומר, הסתרה אחרי יונקת ממנו, מהרשע הזה, שהיא גומרת, מצצה את כל הקדושה שהיה בו, אין בו עוד. מה עושה יצר הרע? אומר, הולך לבית עם תוכן רוחני מחדש, אבל זה להרע ולא להטיב. אחר כך הוא חוזר למקום התומעה שממנה הוא בא, וכל התומעה יונקת ממנו. וזה סוד הפסוק, ולרשע אמר אלוהים מלאכה לספר חוקיי ותישא בריתיה לפיך. אומר הקדוש ברוך הוא לרשע, למה אתה לומד תורה? יותר טוב שלא היית לומד. תראו, רבנו חיים בן עטר בספרו, הרבה צועק על זה, בספרו חפץ השם, כותב בהקדמה של ספרו, אני משביע על כל מי שיש בידו הספר הזה שיבוא וילמד בו, שיזהר לחזור בתשובה לפני שהוא לומד בתורה, ויזהר שלא ילמד בשביל לקנטר, וכל כוונתו יהיה אם יחלוק על מה שכתבתי או ישיג את דבריי, יהיה לשם שמיים, ואיליו אל יתמא תורת השם לקנטר. כלומר, זה לא פשוט שאדם בא ללמוד תורה, אז כל בלי לחזור בתשובה, בלי לתקן את המעשים, זה יותר גרוע. כמו שכותב הגאון מבינה על הפסוק, יערוף כמטר לקחי תזל כתל אמרתי. התורה נמשנה לגשם. מה הגשם הזה עושה? אם יש לך שדה, זרעת אותה חיטה וירד גשם, צומח חיטים. זרעת שעורים, יוצא שעורים. אבל אם זרעת חיטים ולא ניקשת את השדה ולא ניקית אותה מן הקוצים, והיה בה מעט קוצים, קוצים האלה יפרו וירבו ויהיה מלא קוצים בשדה. יערוב כמטר לקחי. אומר אדם שבא ללמוד תורה, אם הוא לומד תורה עם מוסר ועם יראת שמיים, אז באמת יוציא תורה כמו שצריך, תורה מתוקנת, תורה נקייה, תורה חשובה. אבל אם עם מידות רעות, בלי לנקות את המידות הרעות שיש בתוכו, הוא לומד תורה, המידות שלו הרעות יהיו יותר רעות ממה שהיה, יהיה שדה מלא קוצים. ולכן אמר הנביא, על שדה איש עצל עברתי, והנה כוסו פניו חרולים, והנה עלה כולו כמשונים, כוסו פניו חרולים, וגדר אבניו נהרסה, נעזבה. זאת אומרת, אדם שלומד תורה בלי לשרש את המידות הרעות, נהיה יותר גרוע, נהיה יותר שפל שמציבן. לכן, מכאן ראיה שצריך ללמוד תורה ביראת שמיים. ועוד כתוב בתנא דבי אליהו, מעל הנחל, על הפסוק, ועל הנחל יענה עם שפתו, מזה ומזה, לא עץ מאכל, לא ייבול עליו ולא ייתום פריו, לחודשיו יבקר, כי ממיו מן המקדש הם היוצאים, והיה פריו למאכל ועליו לתרופה. הנביא אומר לנו שלעתיד לבוא, שיבוא משיח צדקנו, יצא מים חיים מבית המקדש, מעיין של מים יצא מבית המקדש, ויהיה נחל. ידוע כמו שבפסוק כתוב, שיהיה ים בירושלים, יהיה ים תוך ירושלים, יעבור נהר, ואז הנחל הזה יזרום מבית המקדש. מה יהיה שם? הנחל הזה מסביבו יגדלו כל מיני אילנות של פירות. ירושלים יהיה גן פורח, תהיה גן פורח של כל מיני עצים של מאכל הכי משובחים, ולא סתם עצים. ועל הנחל יענה על שפתו כל עץ מאכל, כל סוגי עצי הפירות יהיו מזה ומזה, משני הצדדים של הנחל, כל עץ מאכל, לא ייבול עליו. וזה עץ שבחורף לא יהיה שם נבילה, לא שלכת, לא יובש, ולא ייתום פריו. אין עונה של פירות ועונה לא של פירות. לחודשיו יבקר, כל חודש מוציא פירות חדשים. ולמה? ואם תאמר איך זה יכול להיות, זה נגד הטבע? אומר לו, כי ממיו מן המקדש הם היוצאים. המים של הנחל הזה באים מבית המקדש, והיה פריו למאכל ועליהו לתרופה. אפילו בעלים לא יהיה דבר שיצא שם לחינם, הכל יהיה כמו שצריך. אומר בתנא דבי אליהו, לחודשיו יבקר, איך יזכה הנחל הזה להוציא כאלה פירות יפים? למי שמחדש חידושי תורה, לחודשיו מחדש חידושי תורה, יבקר, נקרא בן בכור של הקדוש ברוך הוא, וגורם שמחה לשם יתברך. מכאן שאדם שלומד תורה, ולומד תורה ביראה ובטהרה בקדושה, זוכה שהקדוש ברוך הוא לומד את התורה שלו, והקדוש ברוך הוא מלמדה לאחרים, וזוכה שמתקיים בו הפסוק, ועשים דבריי בפיך. מה זה דבריי? זה התורה נקרא דבריי. צל ידי כיסיתיך, לנטוע שמיים וליסוד ארץ, אומר הזוהר הקדוש. מי שאומר תורה חדשה ומפרש איזה פירוש בתורה, זוכה שבורא שמיים חדשים וארץ חדשה, וכאילו ברא רקיע ונהיה שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, והקדוש ברוך הוא נותן לו 370 אלף כתרים, והקדוש ברוך הוא מנשק אותו. אז כמה מעלת מי שלומד תורה, אבל שלומד תורה לשם שמיים, ללמוד תורה עם יראת השם, לכן זוכה לכל הדברים האלה. ועוד בגמרא כתוב, מי שלומד תורה כמו שצריך לא יפחד משום אויב, לא יפחד משום מסתין ומשום מקטרג, שכן כתוב בתורה הקדושה שניתנה לנו בהר סיני, חרות על הלוחות. דרשה הגמרא, אל תקרא חרות אלא חירות, חירות עם מלאך המוות, חירות משעיבוד מלכויות. זאת אומרת, שום מדינה, שום ממשלה, שום צבא לא יכול עליו. חירות מעול דרך ארץ, זאת אומרת, אפילו להביא פרנסה לבית לא יצטרך, בשמיים לבד ישלחו לו פרנסה. כמו שראינו, הרבה תנאים ואמוראים היו יושבים ולומדים תורה, והקדוש ברוך הוא דאג לפרנס אותם, הפרנסה באה מאליה. ואמר מדרש תנחומה, הראיה שהתורה ניתנה במדבר. למה דווקא במדבר? למה לא לקח אותנו לירושלים? למה לא הכניס אותנו לארץ ישראל ושם נתן לנו את התורה דווקא במדבר? אומר מדרש תנחומה, שילמד האדם, המדבר לא חורשים אותו, לא זורעים אותו, לא מצמיח כלום, זה מקום של שממה, שם רק סופות חול. לרמוז שמי שלומד תורה פורקים ממנו עול דרך ארץ. אין לו שם לא כבישים ולא כביש אגרה ולא ביטוח לאומי ולא שום דבר. ממשיך מדרש תנחומה ואומר, מה המדבר הזה לא משלמים בו ארנונה? כבר אז היה ארנונה, לפני 2,000 שנה. במדבר שמעת מישהו מקבל מכתב לשלם ארנונה לעירייה? אין שם עירייה, אין ארנונה. כך אדם שעוסק בתורה, קדוש ברוך הוא פותר אותו ממיסים. אז אין כלום במדבר. אמר רבי שמעון בן לוי, ולא עוד אלא כל העוסק בתורה ייסורים בדלים המנו. זאת אומרת, היה לו ייסורים, באו עליו ייסורים, והוא הולך ולומד תורה, ייסורים עוזבים אותו. ולא עוד אלא שהתורה מרפא את האדם, שאם הוא חושב שנאמר כי לוויית חן הם לראשיך ומסלק כאב ראש, חשבי גרונו יעסוק בתורה, שנאמר וענקים לגרגרותיך. אז לא צריך ללכת לקנות סוכריות מבית מרקחת, התורה היא מרפא. חשבי מעב, אז התורה תרפא אותו, יעסוק בתורה, שנאמר מרפאו תהי לשוריך. שוריך זה הטבור, זה המעיים שם. חש בכל עצמותיו לעסוק בתורה, שנאמר רפאות תהי לשוריך וענקים לגרגרותיך. חש בכל גופו יעסוק בתורה ולכל בשרו מרפא. יוצא שאין כמוה שהיא מרפא את האדם. ועוד דרשו בשיר השירים על הפסוק, הביאני המלך חדריו. מה זה הביאני המלך חדריו? אם ראית איסורים באים עליך, רוץ לחדרי תורה, תברח איפה שיש תורה והאיסורים יעזבו אותך. תראה מעלת התורה כמה היא חשובה. מה שמובא בזוהר הקדוש פרשת ויחי, רבי יצחק תלמידו של רבי שמעון בר יוחאי, יום אחד ראה אותו רבי אבא והוא מבוהל כולו. מה לו, מה קרה לך? אמר לו, אני מבקש ממך שלושה דברים. אחד, שאם אחרי מותו תזכור איזה חידוש תורה שאמרתי, תגיד אותו בשמי, שיהיה לי נחת רוח בעולם האמת. שתיים, שתיקח את הילד שלי, תגדל אותו לתורה. ושלוש, ששבעה ימים אחרי מותו, כל יום תלך לקבר להתפלל שם עליו, שינצל מהדין. ראה אותו בבועל. אמר לו, למה? אמר לו, כבר כמה ימים אני רואה הצל בשומע תפילה באמצע העמידה, איננו עליי. אז ידע שהוא עומד להסתלק מהעולם. בא רבי אבא, תפס אותו והביא אותו לבית המדרש. תפס רבי שמעון בר יוחאי, אמר לו, ככה רבי יצחק אומר. אמר, תביא אותו אליי. הביא אותו אליי, החזיק אותו בידו רבי שמעון. אמר לו, מה ראית? סיפר לו. אמר לו, תגיד, ראית את ההורים שלך שנפטרו בעולם האמת? אמר לו, לא. אמר, אם עוד לא ראית אותם, אפשר להציל אותך. קרא לבן שלו רבי נעזר ואמר לו, שב ליד הדלת של בית המדרש ותגזור. מי שרגיל לבוא כל יום לבית המדרש ייכנס, מי שלא רגיל להיכנס אל תכניס אותו, אל תלו להיכנס. בא מלאך המוות לקחת את נשמת רבי יצחק. רבי נעזר בנו של רבי שמעון, תראה איזה תקיף, אומר לו, חביבי, יש הוראה מאבא שלי, הכניסה לעזרים אסורה וכל שכן למלאך המוות. אמר לו, מה, אני שלח אותי הקדוש ברוך הוא, יש לי כרטיס כניסה חופשי. אמר לו, פה זה לא תקף, לך מפה מהר לפני שאני מי יודע מה יעשה לו. ברח. עמד רבי שמעון ואמר, ריבונו של עולם, השם אשכלי עורבני, חביב רבי יצחק אליי, תשאיר אותו כאן. אמרו לו בשמיים, רבי שמעון, מה אתה רוצה? אמר, זה מסכן, יש לו ילד קטן, עוד לא לימד אותו תורה. לא רק שעוד לא ראה את החתונה שלו, עוד תורה ללימד אותו, כבר ילך עכשיו? אמרו לו בשמיים, רבי שמעון, אנחנו לכבודך משאירים אותו כאן, וכשאתה תסתלק מהעולם תביא אותו איתך. וכך היה, נשאר רבי יצחק שם, וכל אותו היום היה עדיין בפחד, כי הוא ראה את מלאך המוות רודף אחריו. אז מה עשה? איפה ברח? בא לבית המדרש, אמר, פה מלאך המוות לא יבוא. והיה רועד, ככה בזוהר ויחי מובא. רבי שמעון מחזיק בידו כל היום, אמר לו, אל תפחד, אני שומר עליך. וניצל. שעד פטירת רבי שמעון, תראו בזוהר, בהדרה הזאתה האזינו, שם כתוב, שבאותו יום שבא להסתלק מהעולם, אז אמר שאבותיו באו, ואבות הקדושים, לקבל אותו, ואמר, תקראו לרבי יצחק שיבוא יושב לידי, דענה מערבנה לעני ערב שלו. ושנפטר רבי שמעון, נפטר איתו רבי יצחק. לכן זה רבי יצחק בכניסה למירון, תראו שנכנסים, בצד ימין יש כמין איזה מערה קטנה עם מצבה, שם קבור רבי יצחק, הוא נפטר יחד עם רבי שמעון. אז השאיר אותו בחיים. וכאן לומדים, תראה מעלת התורה, איך היא שומרת על האדם, מגינה עליו, מכל צער, מכל אויב, מכל דבר. ולא רק בעולם הזה, גם בעולם הבא התורה שומרת את האדם. מי שלומד תורה פה, מעלתו שם עצומה מאוד מאוד מאוד. היה, סיפרתי לכם פעם, היה פה בשכונה רבי יוסף ידיד הלוי, רב של השכונה כאן. השכונה נוסדה פה לפני כ-115 שנה. התחלה לא היה פה חכם. היה פה בירושלים העתיקה הרב יום טוב ידיד הלוי, מחכמי בית אל. אז העדה הבוחרית, כשבנו פה את השכונה, ניקשו אצל רבי יום טוב, אמרו לו, אולי אתה מכיר איזה תלמיד חכם שיבוא, יהיה רב של השכונה פה. אמר להם, תראו, יש לי בן דוד שגר בצפת. הוא היה גר בצפת, תמיד חכם גדול ועני מרוד. סיפר עליו ראש הישיבה רבי עזרא עתיה עליו השלום, שהיה מכין לו בלילה פרוסת לחם שחור, לפעמים היה שם חתיכת גבינה, לפעמים מעט זעתר, והיה אומר או גיבן או דק. גיבן זה ג'יבן, ג'יבן יענו גבינה, או דק זה היה זעתר, פזר עליו זעתר, ושומר את זה בתוך, אפילו חלון לא היה לו, בין האבנים של הבית כמו מערה. היה חור, בתוך החור שם שם את הלחם, והיה קם בחצות לילה, לוקח את הלחם, מכניס לכיס עם הגבינה או הזעתר, הולך לבית המדרש, כל היום לומד שם, בצהריים כדי להשקיט רעבונו אוכל את הלחם הזה וחוזר חלילה. מה היה מתפרנס? אמא שלו זקנה, הייתה בת 70-80, הולכת עד כפר ביריה בצפת, זה מהלך של איזה 10 קילומטר ברגל, שואבת מים מהמעיין והולכת לבתים בצפת, מוכרת, מקבלת על זה חצי גרוש או 2 מיל, ומזה הייתה מביאה אוכל לילדים. זהו, שלח לו, הודיע לו, אדוני, יש עדה בוחרית, רוצים אותך פה, תבוא לכאן להיות רב. בא לכאן, בא לכאן ונעשה תלמיד חכם. והיה פה בבית הכנסת אברהם מוף על רחוב יחזקאל, איפה המדרגות שמה מאחורי השוק, שם היה בית הדין, היה יושב ושם היה לומד, שם הייתה הספרייה שלו, נתנו לו בית הכנסת וחדר אחד מאחורי בית הכנסת, שם היה גר אשתו וילדה, והוא כל היום והלילה לן בבית הכנסת. בשבת הולך לבית שלו, מרחק 6-7 מטר מהבית הכנסת. זהו, ככה היה. אחרי זה שנפטר, סיפר הרב נתן סלם עליו השלום, שראה אותו בחלום אחרי חודש, שאל אותו ואמר לו, מה היה איתך בעולם האמת כשנפטרת? אמר, אל תשאל, בא חכם אחד שקוראים לו יהושע, והיה לו נר שעבה בידו, והוליך אותי לבית דין של מעלה, ושם דנו אותי ושלחו אותי כעת לגן עדן. אמר לו, ומה היה בדין שלך? אמר, אני לא יכול, אסור לי לגלות לך, אבל אני אגיד לך דבר אחד. אמר לו בערבית, אלי ערה תורה יתרע יקטיר, מי שלומד תורה פה בעולם הזה מתחשבים בו שם בדין הרבה מאוד. זאת אומרת, התורה היא המליצת יושר הגדולה על האדם שם בעולם האמת. שאנו איזה ראייה, הגמרא אומרת, רבי יוחנן ורש לקיש, רש לקיש זה גיסו של רבי יוחנן, שניהם אומרים על הפסוק ואין נסתר מחמתו. חמתו זה חמה, הם אומרים לעתיד לבוא אין מי שניצל מגיינם שם בעולם האמת, מי שבא לשם, והיא חמה. ולא עוד אלא גם אנחנו שנמצאים כעת פה, אם יבוא מחר משיח, אז כתוב מה עושה הקדוש ברוך הוא, החום הזה שיש עכשיו זה עוד כלום, הנה היום, כי הנה היום בא בוער כתנור, יהיה יום שיהיה 1,000 מעלות חום, והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש, כל הרשעים יהיו כמו קש, וליהת אותם היום הבא. הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, זאת אומרת אין כבר שום דבר שחוסם את החום, ואין אוזון ברקיע ואין שום דבר, אומר לשמש קדימה, מקסימלי, חום מקסימלי. עובדת השמש, שורפת את כל אומות העולם ואת כל הרשעים. מי נשאר בחיים, אומרת הגמרא שם, רק מי שעסק בתורה. אז זה פירוש הפסוק, השמיים מספרים כבודל, מה עושה אדם מגיד הרקיע? ואין נסתר מחמתו. מה כתוב אחרי זה? תורת אדוני תמימה משיבת נפש. מי שעסק בתורה יש לו חליפת מגן נגד החום של האש הזה. כתוב, היה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, ודלקו בהם ואכלו, ולא יישאר שריד לבית עשיו. אז זה יהיה לעתיד לבוא, אומר. אז הוא אומר, מאיפה ראיה? יש בגמרא אלישע אחר שהוא כפר בסוף, ארבעה שנכנסו לפרדס כפר, וכשמת הגמרא אומרת בסרט חגיגה, אמרו בשמיים, מה נעשה לו? למידה נדיינה ולא לגינם עתה. לדון אותו אי אפשר, לגינם, לגן עדן אי אפשר להוליך אותו, כי הוא בסוף עשה את כל העבירות. להכניס אותו לגינם אי אפשר, כי הוא למד תורה, ופושעי ישראל אין אור של גינם שולטת בהם. מי שלומד תורה זה קל וחומר מסלמנדרה. כמו הסלמנדרה הזאת, מי שמורח את הדם שלה על גופו, אם יגע באש, האש לא תשלוט בו. ככה תורה הקדושה, מי שלומד תורה, אשר גינם לא יכול לשלוט בו. אז אם כן, תראה כמה התורה היא שומרת. ועוד יש לנו גמרא מפורשת, מעשה זה משנה, מסכת שבת, מצילין תיק הספר עם הספר. עכשיו אם בשבת חס ושלום נפלה דלקה במקום שאין עירוב, בני אדם אין שם, אין חשש של נפשות, אז תלוי מה מותר להציל. מזון שלוש סעודות לשבת מותר, כלים שאני רוצה ללבוש, בגדים, מותר. אומר לאנשים, בואו ביקחו ותצילו. אם יש שם ספר תורה, מותר בשבת לטלטל אותו, להציל אותו. שואלת המשנה, ומה קורה? והתיק של הספר תורה, אומרת, מותר את התיק עם הספר. אומר, יש פה רמז. מצילין תיק הספר עם הספר. מי שלמד תורה פה בעולם הזה, אז הנשמה שלו כמו ספר תורה. תלמיד חכם זה ספר תורה מהלך. את הגוף שלו מצילים. גם את זה שעוזר לו לתלמיד חכם ללמוד תורה, הוא נקרא תיק של הספר תורה. מה התיק עושה? מגן על הספר תורה מחום, מקור, משמש, מרטיבות, מלחות. כך גם כן על זה ששומר את התלמיד חכם. מצילים תיק הספר עם הספר. אז זה המעלה שמי שזוכה ללמוד תורה. ועוד, עוד יותר, מה זה אחד הסיבות, הדוגמאות של יראת שמיים בלימוד תורה, אם הוא מלמד גם לאחרים. לא דואג רק לעצמו, אלא מלמד גם לאחרים, הוא ניצל. שבזוהר הקדוש על הפסוק, כי בי חשק ואפלטהו, וסגבהו כי ידע שמי. מי שזוכה לא רק ללמוד בעצמו, אלא גם דואג שאחרים ילמדו, מחזיק גם אחרים שילמדו. זה הקדוש ברוך הוא מציל אותו. ועליו נאמר, כי תצור אל העיר, להילחם עליה לתופסה, לא תשחית את עצה. הרי כאן למדנו שאסור לחתוך עצים, נכון? כי ממנו תאכל. רק עץ אשר תדע, כי לא עץ מאכל הוא אותו תשחית וחרת, ובנית מצור על העיר. אז כי תצור אין העיר להילחם עליה לתופסה. עיר זה בן אדם, כמו שהגמרא אומרת, עיר זה הגוף, ואנשים במעט אלה איברים. אז כי תצור אין העיר להילחם עליה לתופסה. אומר הזוהר, לא תשחית את עצה. מי זה עצה? תלמיד חכם. עצה, שם כתוב עין צדי ה, עץ של העיר, שנהנים מזה, אוכלים מזה. אבל הזוהר דורש עצה מלשון מי שנותן לך עצה, יועץ. תלמיד חכם שמלמד תורה לאחרים, הוא נותן עצות לאנשים איך להישמר מיצר הרע, איך לקיים את התורה והמצוות. לא תשחית את עצה, אותו תלמיד חכם שדואג לאחרים, ממנו תאכל יותר מכל הקורבנות. אם נגזר עליו מוות, הוא לא ימות. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, האיש הזה מלמד תורה לאחרים, מה יהיה עם השאר? רק עץ אשר תדע, כי לא עץ מאכל הוא. אומר הזוהר, חס ושלום, יש תמיד חכם שדואג רק לעצמו, ולא עץ מאכל, לא נותן לאחרים לאכול. מה פתאום שאני אלמד אותך בחינם? אני טרחתי עד שלמדתי, מה אני אלמד אותך? על מה ולמה? כבר מנן אותו תשחית וחרעת לו עליכם. ומכאן אדם רואה מעלה שמי שמלמד תורה לאחרים. יש עוד מעשה נורא, אומר לכם, מרבי שמעון בר יוחאי. יש בזוהר פרשת תרומה, דף קוף קף חט, מעשה. אומר הזוהר, פעם אחת רבי שמעון בר יוחאי ישב בבקעת ים גינוסר. ים גינוסר זה ים כנרת שלנו. הישב רבי שמעון ואיתו היו עוד שלושה מתלמידיו, בנו רבי נעזר, תלמידו רבי אבא, ותלמידו רבי יוסף. היו ארבעה. גשבו תחת האילנות, היה יום קיץ חם, וכעת כי נוסר שם חם מאוד, ידוע תמיד, זה כמו היום 40 מעלות חום, אז חום מאוד, ישבו תחת העצים. והנה רבי שמעון בר יוחאי אומר להם את הפסוק, ויקחו לי תרומה, כנראה זה אומרים את זה בחורף, רצה להזכיר להם קצת החורף, שיהיה להם נעים. ויקחו לי תרומה מעת כל איש. מה זה ויקחו לי? ויקחו תרומה, ויקחו לי תרומה. אומר רבי שמעון, שאתה מקיים מצווה, אל תקיים אותה בחינם. אתה בא לקיים ארבעת המינים, תשלם עבורם. אתה בא לאכול מצה, אפילו נתן לך מישהו מתנה, תשלם עבור זה. אתה בא ציצית, תשלם עבורה. תפילין, תשלם עבור זה. כל מצווה שאתה עושה, תיזהר, אל תעשה אותה בחינם. למה? סתרה חרש מה חינם. כי מחטיאה את האדם בחינם. היצר הטוב זה יש שכר. הרי אחד מיסודות האמונה שלנו, שיש שכר ועונש על כל המעשים שאדם עושה. אז אומר רבי שמעון, אל תעשה שום מצווה בחינם. למה? אחרי את הסתרה חרש שורה על אותה מצווה. שאתה משלם שכר מלא, אגר שלים, כך לשונו, שכר משלם עבור המצווה, מסלק סתרה חרה משם. מקשה רבי שמעון בר יוחאי במקום. לא אמרנו שללמוד תורה צריך ללמוד תורה בחינם. רב אסור לו לקבל שכר עבור התורה שהוא מלמד לאחרים. מותר לו כן לקבל שכר בטלה, זאת אומרת כמה שכר ממוצע במשק, כמה עולה לשעה, או עבור זה שהוא טרח ובא עד לכאן, או עבור זה שהוא הכין את השיעור. אבל עבור זה שהוא מלמד אסור. איפה ראינו? פסוק מפורש, משה רבנו עומד ואומר לישראל, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני אדוני אלוהי. מה זה? בטח כאשר ציווני. איזה חידוש אומר משה רבנו? הוא אומר משה רבנו, אני מלמד אתכם תורה כמו שהשם ציווה. בוודאי, כל התורה כולה, תפתח כל פרק, וידבר השם אל משה למור, ויאמר השם אל משה למור, כל הזמן וידבר השם אל משה למור. אנחנו יודעים שכל התורה הזאת כולה, מאלף ועד תוף, מבראשית ועד לעיני כל ישראל, הכל הקדוש ברוך הוא ציווה. מה זה כאשר ציווני? ואומר משה רבנו, מה אני בחינם, אף אתה בחינם. מלמד את ישראל תורה, ואומר, עכשיו אתם תלמדו לדור הבא אחריכם, אל תגיד, שמע, אני למדתי ואני טרחתי ואני זה, אתה רוצה שאני אלמד אותך? תשלם לי. כמו שאני למדתי אצל הקדוש ברוך הוא בחינם, מה שאיך שאני אשלם לקדוש ברוך הוא? מה אני אתן לו? הכל העולם שלו, לשם הארץ ומלואה. אף אתה בחינם. גם כשאתה לומד תורה, תלמד תורה בחינם. אז מקשה רבי שמעון, אתה אומר לי שמצוות, ויקחו לי תרומה, צריך לשלם. אומר, יש הבדל, יש תורה ויש מצוות. תורה לומדים בחינם. לדעת את השם כל יהודי צריך, ואסור לי למנוע משום יהודי בעולם, אם הוא שואל אותי שאלה אם הוא רוצה ללמוד תורה, שלא ללמד אותו או להתנות את זה באיזה דבר. אין שום רשות, אין בעלות על התורה, ואין לפי הלכה. שום תמיד חכם לא יכול לומר היום, אני לא רוצה שהאיש הזה יבוא לשיעור. אתה לא יכול להגיד כלום, אתה לא בעל הבית. התורה היא של הקדוש ברוך הוא, והתורה שייכת לכל עם ישראל, ואין לי שום רשות ושום זכות ובעלות למנוע מאיזה יהודי בעולם שלא לשמוע תורה. אני יכול, למשל, אם יש חס ושלום תלמיד שהוא חס ושלום יוצא לתרבות רעה ומשתמש בתורה לצורה הפוכה, זה משהו אחר. אסור ללמד תלמיד שאינו הגון, אבל ללמד תורה סתם לסתם אדם חייבים. אבל מצוות, אומר רבי שמעון, אתה צריך לשלם את השכר של המצווה, שעל ידי זה אתה תסלק את הסתרה החרה מעליה. הוא אומר, נגיד לכם את השונו, באגר שלים, והשתדלותה רב הישגי, זאת אומרת גם לתרוח אחר המצווה, ללכת, בשבת לא ראינו, בערב שבת צריך לתרוח בעצמו, ללכת לקנות, ומצלצל, הלו, שלחו לי הביתה, 20 בירה גולדסטאר, 3 ויסקי, כרטיס אשראי מספר זה וזה. מה המספר? לך בעצמך, תרים, תעלה כמה קומות, תזיע, תקנה מה צריך, לך תביא בשר, לך תביא דגים, הוא קונה הכל באשראי, הכל באיזה, תשלם. ואומר, והתערותה דגרמה, צריך שהגוף שלו יזוז, יזיע, יתייגע בעשיית המצוות. כך היה דרך החכמים, כך כותב הרמב״ם, כך דרך כל התנאים והאמוראים, לתרוח בעצמם בשביל המצווה. ואומר, ועוד דבר שני, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, תלמד תורה מאדם צדיק. אומר רבי שמעון בר יוחאי, איך אני אדע מי צדיק מי לא צדיק? אני אף פעם לא יודע. אני רואה, רבי שמעון עצמו שואל, אומר, אתה רואה בן אדם, נראה אותו צדיק, מאיפה אני יודע אם הוא יראה שמיים או לא? כי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. הרבה פעמים ראינו אנשים, חשבנו אותם קדושים עליון, בסוף יתברר השם הצילנו, שבע תועבות בליבו. וראינו גם הפוך. אומר רבי שמעון, מעט כל אשר ידבנו ליבו, אתה תבחן אותו ותראה אותו, שהוא עושה מצוות בחשק גדול, ולא מתנה שום תנאי בעשיית המצווה. ובכל מקרה הוא מקיים את המצווה. הן כשהוא עייף, הן כשהוא עצבני, הן כשהוא מתוח, הן כשיש לו איסורים, הן כשהוא שמח, ותמיד הוא עובד את השם בלב שלם, ולא מתלונן, ועושה הכל בשמחה ובקלות, ולא מרגיש עייפות מעשיית המצווה, זה האדם שאתה ראוי להידבק בו וללמוד ממנו. וזה פירוש הפסוק, ויקחו לי תרומה מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, שאתה רואה אותו איש. הוא בוער באש, אתה רואה אותו עייף, פתאום בא לקיים מצווה, פתאום נהיה ער, תוסס, הרי לפני דקה היה עייף, אתה רואה אותו שאיכשהו התעורר, זהו. אחר כך הוא אומר, במדרגה שלישית, יותר מכולם, מי שמזכה אנשים רשעים, או מי שמזכה אנשים רחוקים מתורה, ומושך אותם לבית הכנסת, מושך אותם לבית המדרש ללמוד תורה, זה מעלתו הכי גדולה. שהוא עושה שלושה דברים, מכניע את הסתרה האחרה, דבר שני, מעלה וממליך את הקדוש ברוך הוא על העולם כולו, ודבר שלישי, מקיים את כל העולמות, העולם הזה והעולם הבא. אדם כזה, שום מלאך לא יכול למחות בידו. זאת אומרת, כל מי שמזכה אדם רשע או אדם רחוק מתורה, אומר, זה גורם נחת רוח לקדוש ברוך הוא יותר מכולם. ויש 12 שערים, אומר שם רבי שמעון, אומר בגן עדן העליון, האיש הזה יכול להיכנס בכל השערים, כל ה-12, בלי רשות ובלי שום רישיון. ויש לו 70 מפתחות של כל האוצרות של הקדוש ברוך הוא נמסרים בידו. מעריך שם רבי שמעון וכותב, שבכל יום בשעת תפילת שחרית, אנחנו מקשטים את השכינה הקדושה, היא כמו קלה, מקשטים אותה. אדם לובש ציצית, תפילין, מתחיל סדר פרשת העקדה, כתורת, קורבנות, קריאת שמה של הקורבנות, איזה הוא מקומן, וכן הלאה, משנה, ברייתא, גמרא, הודו, ברוך שאמר, הכך יוצר, קריאת שמה. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יורד, שאומר תהילות אל עליון גואלם. אנחנו אומרים תהילות אל עליון גואלם, קדוש ברוך הוא יוצא. ואז בשעת העמידה אנחנו מלווים את השכינה אל תוך ההיכל. ונכנסים עם הקדוש ברוך הוא פנימה אל תוך ההיכל. כשמסיימים את העמידה יש נפילת אפיים, אומר רבי שמעון, אנחנו יוצאים החוצה ומשאירים לבד את הקדוש ברוך הוא יחד עם השכינה. שואל רבי שמעון, מה עושה הקדוש ברוך הוא עם השכינה באותה שעה? אומר, השכינה מספרת לקדוש ברוך הוא בסוד מי האנשים היום שקרבו איזה אדם רחוק וקרבו אותו לתורה, והקדוש ברוך הוא שואל עליו וקורא לו, הוא מביא את נשמתו אליו בחיקו ומנשק אותו. ככה מעלה של מי שלא רק לומד תורה לעצמו אלא דואג גם לחברו. זה המעלה של לימוד תורה, שאדם לומד כמו שצריך מתוך חשק גדול, אז שום מלאך לא יכול למחות בידו ואין שום שער שננעל בפניו. אז מה למדנו? שלימוד תורה צריך יראת השם, וצריך גם שיהיה בשביל אחרים. שלא יהיה רק לעצמו, שאדם ילמד הכל יהיה רק לעצמו, אלא יהיה גם לאחרים. השם יתברך יזכה אותנו ואת כל ישראל, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים, את כל התורה והאהבה. רבי חנניה.